טוב, שלום רבותיי, אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את המהר"ל. אם נסכם בקצרה את העיקרון, אז ראינו שהעולם שלנו הוא עולם שהוא בכוח ויוצא אל הפועל, ומי שאמור לעשות את זה זה האדם. כלומר, המדרגות התחתונות שבחיים, שבהוויה, שבמציאות, שבעולם שלנו, אלה מדרגות רוחניות שמופיעות בחומר, כמו חי, צומח, דומם, שאין להם מה להוציא אל הפועל. ובמילים אחרות, הם כבר בפועל. המדרגות היותר רוחניות, שהן רק רוח בלי חומר, המלאכים וכו', הם כבר בפועל. אין להם מה להוציא אל הפועל. רק האדם, שהוא כולל שני הכוחות, את הכוח המלאכי מצד אחד, ואת הכוח החייתי, נקרא לזה ככה, או החייתי, סומכי, דוממי מצד שני, הרוח והחומר, שני הכוחות, רק הוא קיבל את אם אפשר לומר את התכונה הזאת של להוציא מהכוח אל הפועל. ולכן מהותו של האדם זה העמל, ההשקעה, המאמץ. לכן העמל הוא לא כללה. אדם לעמל יולד זה לא כללה. בזה אתה פחת תאכל לחם זה לא כללה. נכון שזה היה תוצאה של סילוק מגן עדן, אבל במדרגה של העולם הזה, העולם שלנו הוא בחינת עמל, הוא בחינת יציאה מן הכוח אל הפועל. כל זה ראינו. ואם אנחנו לא תופסים את הדברים באופן כזה, אז כמו שאמרנו, כמו שאומר המהר"ל, זה מחשבת פיגול. פיגול מצד זה שאנחנו שייכים לעניין רוחני, לרעיון רוחני, ואנחנו ברעיון עצמו משתמשים כנגד הרעיון בעצמו. בואו אולי רק נקרא רגע את הקטע הראשון הימני בפרק ג' בתפארת ישראל, שהתחלנו כבר ללמוד במקום מספר אחד. האדם היא מעלת נפשו האלוהית. אשר כבר אמרנו כי יש לו נפש אלוהית בפרט שלא נמצא בכל נפשות התחתונים, אל יקבל הונאה בעצמו לומר כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. ויחשוב בנפשו שלום יהיה לי, אף אם אני יושב בתל מבלי עמל כלל, כך הוא חושב, הרי המעלה שלו ומדרגתו יגן עליו על מקומו ישיבנו ועל כנו יחזירנו, כי משלו ייתן לו ואין צריך לקנות לו שום מעלה. כל זה אב אמינה של האדם. אומר המהר"ל, דבר זה מחשבת פיגול, לא ירצה ולא יחשוב כך, כי הוא טעות בנפשו. וכמו שאמרנו, תכונת העמל זה לא רק בגלל המפגש בין הרוח לחומר שיוצרת את העמל, אלא תכונת העמל היא תכונה מצד עצמה. כי הוא טעות בנפשו, כי אין מעלת נפשו האחרונה בפועל, והוא מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים שאין מעלתו האחרונה בפועל, ולא רק בגלל המתח בין שני הכוחות, אלא מעצם מהותו. אומר המהר"ל, ודבר זה יכריח וכי יעלה על דעת האדם שיהיה נמצא לאדם מעלתו האחרונה בפועל, כי זהו מדרגת העליונים שהם בפועל, אבל התחתונים שהם בעלי חומר אינם בפועל. ודבר זה יכריח כי אין האדם מעלתו האחרונה שנחשב במדרגתו בין העליונים ויהיה לו מהלכים בין העומדים האלה, אלא רק שנברא בכוח ולא בפועל, שאין לו מעלתו האחרונה בפועל. סיכום, נמצא. ונמצא לך הפרש שיש בין האדם ובין כל הנמצאים התחתונים והעליונים. כי העליונים שלמותם בפועל, ואינם צריכים להוציא שלמותם אל הפועל. והתחתונים לעומתם, והתחתונים זולת האדם חוץ מן האדם, אין להם גם כן יציאה אל הפועל. כי מה שנבראו עליו, אין השתנות ויציאה אל הפועל בהם. אז מצד זה נכון יהיה לומר שהם בפועל במדרגה שהיא יציאה אל הפועל. אך האדם הוא בכוח ויוצא אל הפועל. ולכן אדם לעמל יולד, זאת תכונת האדם, זאת מהות האדם. וכמו שראינו כבר בגמרא, יש התלבטות. האם הוצאה מהכוח אל הפועל ברוח, כלומר, בצדדים שקשורים למהלכים יותר רוחני, כמו חוכמה, או הוצאה מהכוח אל הפועל בצדדים שקשורים יותר לחומר, כלומר, במעשה. וגם אם נאמר ברוח, איזה רוח? האם נאמר על רוח שהיא רוח אנושית, כלומר, שכל אנושי, או רוח במובן של שכל אלוקי, וכו'. כל זה עסקנו. בבקשה, מישהי. ברמה של העולם הזה זה לא כללה. דיברנו על זה כבר, שהעולם הבא והעולם הזה זה שני עולמות. והעולם הזה הוא לא כללה. העולם הזה אחרי ש... אני עונה לך. העולם הזה הוא לא כללה, ולכן גם האופי של העבודה בעולם הזה הוא לא כללה. העולם הבא הוא עולם שיש בו, נקרא זה תכונות, טבע, אופי, משלו. והעולם הזה זה עולם שיש גם לו תכונות, אופי, טבע משלו. עכשיו, זה נכון שאדם הראשון סולק מגן עדן לאחר החטא. אבל כמו שכבר הזכרנו כאן, הנציב כותב שאם אדם הראשון לא היה חוטא, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך ליצור אדם חדש, אדם אחר שני, כדי שיקדש שם שמיים בארץ. כי אדם הראשון בגן עדן היה כמלאך השם השמיים. אז כמלאך השם השמיים זאת מהדרגה גבוהה מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה עוד דבר, שלא יהיה רק אדם שהוא כמו מלאך בשמיים, אלא מקדש שם שמיים בארץ. אז אומר הנציב, אני אומר את זה בשפתי, אדם הראשון חסך לקדוש ברוך הוא בחטאו, לברוא עוד אדם שהוא במדרגת עולם הזה. אני לא רוצה להתפזר. העולם הבא, כבר עסקנו בזה בעריכות, העולם הבא והעולם הזה, העולם הזה הוא לא כישלון של אחרי גן עדן. העולם הזה הוא עולם שקדוש ברוך הוא היה בורא אותו, בין אם אדם הראשון היה חוטא, בין אם לא. והוא היה בורא אותו לפי הטבע שלו ולפי התכונה שלו. והתכונה והטבע שלו זה עמל. דרך אגב, גם בגן עדן ובעולם הבא יש עמל, אבל עמל בצורה אחרת. הרי אדם הראשון בגן עדן קיבל שתי מצוות, מצוות עשה ולא תעשה. לא עובדה או לשומרה, אם כן לא עובדה, הוא היה צריך לעבוד. אמנם עבודה בתחום, באופי, בטבע, שנקרא עולם הבא. מה זה בדיוק? שנקרא יותר נכון גן עדן. גן עדן. מה זה בדיוק? לא יודע. צדיקים אליהם מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. מה זה אליהם מנוחה? העולם שלנו הוא עולם של תנועה. שם זה מנוחה? לא. כנראה שגם שם זה לא מנוחה. אלא מה? העולם ההוא, ביחס לעולם שלנו, הוא נקרא עולם מנוחה. אבל העולם שלנו הוא ודאי עולם של תנועה. והתנועה הראשית, המרכזית בעולם שלנו, זה היציאה מהכוח אל הפועל. זאת התנועה. תשובה. העולם העליון הוא עולם של שלום. העולם הזה הוא עולם של מלחמה. בעולם העליון גם הכל יהיה יחסי. שלום ברמה של העולם העליון. כלומר, יש כוחות שונים, והכוחות השונים זורמים לאותו כיוון. זה מה שכאן המהר"ל אומר למשל. והכוחות השונים זורמים לאותו כיוון. כמו מה שהמהר"ל אומר כאן, למשל, המלאכים. אצל המלאכים אין התמודדות. הם בפועל. בעולם שלנו, שיש שני כוחות מנוגדים, הפוכים זה לזה, מה שקראנו רוח וחומר, נשמת חיים מול אפר מן האדמה, כל מה שדיברנו פה, שני הכוחות האלה יוצרים התמודדות. אבל עוד פעם, חשוב לומר, תכונת העמל של העולם הזה היא לא רק מפני שני הכוחות הסותרים וההתמודדות בין שניהם, אלא תכונת העמל היא תכונה עצמית לעולם שלנו. זה צריך להיות ברור.
ניצח פה עמל,
העמל הוא התכונה. האדם נברא עם שני אוזניים ושני עיניים, האדם נברא בעולם עם עמל, תכונת עמל. זה האופי של העולם. לא רק בגלל המתח בין הרוח לבין החומר, בין נשמת החיים לאפר מן האדמה, אלא כי זה האופי של העולם.
כן, רואים את זה, כי גם אדם שהוא לא דתי,
זה לא קשור לדתי.
לא, אני אומר, גם אדם שאין לו את המתח בין הרוח לחומר, כביכול,
הוא צריך להתפרנס.
נכון.
הוא צריך לאכול.
אז יש לו עמל, זה משנה מה שיש, אז מוכר למה שאנחנו אומרים.
ברור. יש לאדם נטיות ותשוקות, הוא רוצה לממש אותם.
אבל עדיין לא עבדתי את הנקודה של מלחמה.
אז העולם שלנו הוא עולם של מלחמה בין כוחות. שהמלחמה הרגילה שקוראים למלחמה זה מלחמה בין עמים, שכל עם יש לו כוחות שונים. אבל העולם העליון הוא מלחמה, הוא עולם של שלום. אז למרות שאנחנו עם של שלום, אנחנו שייכים לעולם הבא, אבל יש מצווה מהתורה להילחם. מצווה דהורה הייתה מלחמת מצווה, זאת שפת המצווה. אז העולם שלנו באופיו הוא עולם של מלחמה. שמה? העולם שלנו הוא עולם של מאבקים בין כוחות. זה העולם. זה האופי שלו. מי שלא נאה לו, אז הוא לא מבין מה זה העולם בכלל. מי שחושב שבעולם הזה נגיע לשלום, במובן השלם של המילה, הוא טועה. בעולם הזה אנחנו נגיע לשלום במובן החסר של המילה. מתי נגיע לשלום במובן המלא של המילה? רק שניפרד מהחומר. זה סוף הפסקה שלפנינו פה. טוב, בואו נתקדם רבותיי. ויראה, עמודה ימנית, שורה שלישית מהסוף. ויראה ששמו...
שתי הכוחות, כאילו החומר והרוח, הן נוצרות את
לא. לא, זה מה שאני מנסה לומר שלא. האדם במהות הוא עמל. אתה יודע מה? בוא נתחכם רגע. לבעלי חיים אין עמל?
יש.
יש להם עמל. ראית פעם חתול מחפש אוכל? הוא עמל. יש לו מאבק בין רוח לחומר? לא. צמח, אין בו עמל. הוא לא צריך מים כדי לגדול. הוא עמל, הוא נאבק בשרב, הוא נאבק במוות מבחינתו. העולם שלנו הוא בחינה של עמל, לא קשור למאבק בין רוח לחומר. זה התכונה של העולם. ולכן אחד הכישלונות של השכל האנושי, שאנשים מדמיינים לעצם שיום אחד הם לא יהיו עמלים יותר. אז יש מי שהדמיון הזה מקיף לו את הצד הכלכלי של החיים, יש מי שהדמיון הזה מקיף לו את הצד של שלום בית שבחיים, ויש מי שהדמיון הזה מקיף לו את הצד הרוחני שבחיים. זה טעות. אדם לעמל יולד, נקודה. אדם הוא יצור עמל. ולא רק אדם, העולם הוא עולם עמל. זה האופי, זאת התכונה של העולם. מי שלא מבין את זה, לא מבין מה זה העולם. זה העולם. באדם, שהאדם הוא המרכז של העמל הזה. באופן יחסי, בעלי החיים, פחות עמלים, נכון? חתול כדי להתפרנס, לא צריך לעבוד חודש שלם. קופץ לפח הזבל, מצב חוות ערב. אמרנו, כיף להיות חתול.
זה לא רק מבחינת העמל הרוחני?
כל העמל, כל סוגי העמל. תגידו, חתול צריך לחמם את הגוף שלו כדי להגיע לקום גוף ראוי? מה כן?
בקור כן.
לא. לא.
מנוח.
אוקיי, אבל הוא לא צריך להתלבש. בני אדם צריכים להתלבש. וצריכים תנור אחרי זה. נכון. למה כבר הוא ברא את החתולים, את בעלי החיים, עם חום גוף טבעי? ואותנו לא. כי אנחנו, תכונת העמל מתגלה יותר באדם. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על בינה נמונה, תכונת העמל מתגלה יותר בישראל. כי הפוטנציאל יותר גדול, אז גם העמל יותר גדול. טוב, בואו נתקדם, רבותיי, אנחנו לא מתקדמים. אנחנו מתקדמים. עוד חצי שעה. בסדר? עוד חצי שעה שחסף לנו? קצר, צ'יק. בחרות, קצר.
מה שאתה מדבר
עליו הוא בעצם הבנייה. אם העולם עמל, אז הוא צריך לבנות את עצמו.
או שאדם,
איזשהו אדם,
איזשהו עומד, הוא בעצם בונה את
עצמו. בדרך
של בנייה.
אז מה אתה אומר? או שואל, אתה קובע או שואל? מה אתה אומר?
אתה קובע?
לא, אני חושב אם זה... אם זה נכון.
אם זה לזה אתה מתכוון.
ואני חושב שנכון. לכן השיעור הזה נקרא בניין אמונה. כי בעולם הזה אנחנו בונים, ובונים, ובונים. ובונים, 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 וממשיכים לבנות. אין הפסקה בבנייה. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. מיכאל אלחי. זה בניין. האומן הוא שלם. אנחנו משתלמים. השלום של היום?
לא,
השלום של היום זה 8-0. זה השלום של היום. לא הבנתי, מה אתה שואל? השלום של היום זה 8-0. מה, לא שמעתם? עדיין, נבחרת השלום קיבלה נוקאוט 8-0. חבל שלא מבינים את הנמשל. חבל שלא מבינים את הנמשל.
שאמרת שאין שלום בעצם,
אין בעולם הזה שלם במובן שאתה מתכוון אליו. יש בעולם הזה שלם במובן שאתה ואני מתכוונים אליו. כלומר, אדם שהיה רעב, הוא חסר. אכל, הוא שבע. הוא שבע עד מתי? עד גיל 120? לא, עד עוד שעה וחצי, נכון? אז עכשיו שעה וחצי הוא כאילו שלם. אתה קורא לזה שלם? אני לא קורא לזה שלם. שלם זה מציאות שלא צריכה לאכול. למשל. כי הוא שבע תמיד. תגיד, ה-MP3 הזה צריך לאכול? הוא אוכל דברים אחרים כנראה, בטריה או חשמל או משהו כזה, כן. כן. הדף הזה צריך לאכול? לא. אז כשאני שבע, הגעתי אל השלם. לפני כן הייתי חסר כי הייתי רעב, היה לי חוסר, עכשיו השלמתי את החוסר, אני כבר מלא. אני שלם, לא נכון? אתה שלם לפרק זמן. אז אם ניקח עכשיו את פרק הזמן הנכון של ההיסטוריה, שהוא 6,000 שנות היסטוריה, אז 6,000 שנות היסטוריה זה 6,000 שנות עמל. וזה התורה אמרה בשתי מילים, אשר ברא אלוקים לעשות. בעולם הבריאה הכל שלם, בעולם העשייה צריך לעבוד. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, עולם הבריאה, שאנחנו צריכים לגלות אותו פה בעולם שלנו, עולם העשייה, והדרך היא לעשות. לעשות ולעשות ולעשות. בעולם הבריאה אין יותר מה לברוא. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הכל נגמר בפסוק הזה, הכל נגמר. כל הבריאה השמיים וכל הבריאה הארצית, שכל ימות עולם, כל ימות היסטוריה, הכל נגמר. הכל כבר שלם שם. עכשיו אנחנו צריכים לגלות את זה בעולם העשייה, להוריד את זה מעולם הבריאה, דרך עולם היצירה, אל עולם העשייה. בעולם העשייה צריך לבנות. לכן קראנו זה בינן אמונה. הקדוש ברוך הוא אומן. הוא אין לו מה לבנות, הוא שלם. אנחנו, כדי לגלות את האומן והאומנות, עושים, עוברים תהליך של בניין.
זה הסד.
כדי לגלות, כדי להגיע כמה שיותר קרוב אל האומן. האם נהיה שלמים כמו האומן פעם? בשום פנים ואופן, זה כפירה. אבל גם עולם הבריאה זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו.
ברור, ברור. אבל אם התפקיד שלנו זה בעצם בחזרה, עם התיקון שאנחנו עושים בעמל, להראות את זה בחזרה מהעשייה,
באופן כללי, כן. כן, באופן כללי, כן. טוב. בואו נתקדם. דרך אגב, אני לא רוצה לסתות, אבל זו בדיוק המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. הרי יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מה הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא, את השמיים או את הארץ, נכון? בית שמאי אומרים, קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים, שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ובית הלל אומר פתאום את הארץ, שנאמר, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אם כן התחיל בארץ, חזר לשמיים. אין שום מחלוקת. בית שמאי דיברו בעולם הבריאה, שם התחילו השמיים. בית הלל דיברו בעולם העשייה, ביום עשות השם אלוקים, שם התחילה הארץ. שום סתירה. התפקיד שלנו, כמו שאתה אומר, זה לחבר בין בית שמאי לבית הלל. טוב. אך האדם הוא בכוח ויוצא אל הפועל. אנחנו ממשיכים. ויראה ששמו מורה על דבר העצמי לו. לכן האדם נקרא אדם, כמו שאמרנו כבר בסוף הדברים ביום שלישי, שהאדם נקרא אדם משתי בחינות. קודם כל, כי הוא דומה לאדמה, לכן הוא נקרא אדם מצד האדמה שבו, אבל לא מצד שהוא נוצר מחומר גלם האדמה, אלא יש בו תכונת האדמה, כמו שהזכרנו בסוף, כבר נראה, שהיא מוציאה מהכוח אל הפועל, כלומר יש בה תכונת העצמחה, אבל אם היא לא תקבל מים ולא נחרוש אותה, לא נזרע בה, לא נשקה, לא נעדור, לא נסכל, אז האדמה הזאת לא תוציא מהכוח לפועל את מה שיש בה בפוטנציאל. היא יכולה להישאר אדמה בור מצד אחד. אז האדם נקרא אדם כי הוא דומה. יש בו צד של דמיון לאדמה. ומצד שני הוא נקרא אדמה כי יש בו צד של דמיון לעליון. כפי שאומרים חז"ל, אדמה לעליון. לכן ויראה ששמו מורה על דבר העצמי לו שהוא מיוחד בו האדם מכל. וזה שהוא נקרא אדם על שהוא אפר מן האדמה. שואל המהר"ל, ואתה יש לי שואל. הרי אמרנו שכל חומר, כל בריאה, נבריאה מארבעת הכוחות, אפר מים רוח אש. אז אם אפר זה אדמה, נסביר את זה כרגע ברמה הזאת, אז כל הבריאה כולה יש בצד אפר. אז גם האפר, האדמה יש בצד אדמה, וגם הצומח יש בצד אדמה, וגם החי. אז למה דווקא האדם נקרא אדמה? אם האדם נקרא אדמה כי הוא בא מחומר גלם האדמה, אז כל הבריאה כולה היא מחומר גלם האדמה. ומה התייחד האדם? למה הוא דווקא נקרא אדם? וכי כל שאר הנמצאים אינם מן האדמה? המהר"ל, אני קורא במהר"ל. ואתה יש לשאול, וכי כל שאר הנמצאים אינם מן האדמה? שיקרא האדם בייחוד בשם אדם על שם שנברא מן האדמה? כלומר, אם האדם נקרא אדם מצד שחומר הגלם שממנו הוא עשוי הוא האדמה, אז כל הבריאה כולה הייתה צריכה להיקרא אדם, או אדמה, או אדמומית, או משהו כזה. אבל, אומר המהר"ל, האדם נקרא אדם לא כי הוא מחומר גלם האדם, מחומר גלם האדמה, כי תכונת האדמה נמצאת בו. האופי, הטבע, התכונה של האדמה היא נמצאת בו. מה התכונה של האדמה? שהיא מוציאה מהכוח אל הפועל. אבל עניין האדם מתייחס ביותר אל האדמה, מדוע? וזה, כי האדמה היא מיוחדת בזה, מיוחדת בטבעה, באופייה, שהיא בכוח ויש ביציאה לפועל. כל הדברים אשר יוצאים ממנה, צמחים ואילנות ושאר כל הדברים, והיא בכוח לכל זה. ואם לא נעבוד ונתאמץ ונשקיע להוציא מהכוח לפועל את כל התכונה, נקרא לזה באופן כללי, את כל תכונת ההצמחה שיש באדמה, אז האדמה הזאת תישאר בור, ולא תוציא את הכוח הזה מהכוח לפועל. וזהו, לכן האדם נקרא אדם, כי הוא בעניין הזה, בתכונה הזאת, דומה לאדמה. וזהו עניין האדם, שהוא בכוח ויוצא שלמותו אל הפועל, ולפיכך שמו ראוי לו שהיא משתתף עם האדמה, שהיא מיוחדת לצאת מן הכוח אל הפועל, בפירות וצמחים, וכל אשר שייך אליה. וכן הוא האדם יוצא כוחו אל הפועל. ולכך שלמות האדם נקרא גם כן בשם פרי, כי הפרי הוא בעצם התוצאה של העץ. וכדכתיב בקרא, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יאכלו. הרי שהזכות או הזכות והשלמות יקרא פרי. וכמו שאומרים בפרק כמה זה קידוש, שינו פרק לערופה, למה כשיש רצח בעם ישראל, שאותו אדם נרצח ולא העמיד פירות, לא העמיד ילדים, לא המשיך את בריאת, העולם. למה שם נאמר, והורידו את, העגלה אל נחל איתן? אמר רבי יוחנן בן שאול, מדוע? מפני מה אמרה תורה, אבי עגלה בנחל, דווקא בנחל איתן? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שלא עשה פירות, אותה, העגלה, או אותו האדם שבשבילו מביאים את העגלה הזאת, כן? יבוא, תבוא העגלה שלא עשתה פירות, למקום ויערף במקום שאינו עושה פירות. מדוע? בשביל מי שלא הניחו אותו לעשות פירות. בשביל אותו נרצח שלא הצליח לעשות פירות. טוב, נדלק טיפה. הרי, דילקתי שתי שורות, הרי בשביל שלא הוציא שלמות שלו אל הפועל, הוא כמו האדמה שלא עשתה פירות ולא הוציא הדבר אל הפועל, ונשאר בכוח. הוא לפיכך מסקנה, הוא לפיכך שמו שנקרא בשם אדם, על שם אדמה נאה לו והוא נאה לשמו. לעומת זאת הבהמה, כמו שהזכרנו כבר, והבהמה נקראת בשם בהמה, על שם במה. קרובה יש כאן סודות יותר עמוקים, אבל נסתפק בזה. רצה לומר, כי שלמות דבר שנברא עליו נמצא בה. כמו שאמרנו, גוש של 100 קילו בשר, או 100 טון בשר, לא משנה, שיש לו כמה תפקודים. יודע לתפקד. הוא מוציא חלב, יכול לחוש את השדה, סוחב מסעות, עושה מו. בסדר. אז זה גוש מסה, כן, גוש בשר, איזושהי מסה, שמתפקדת כל מיני תפקודים. אבל אין לה יציאה מהכוח לפועל בדברים שקשורים לתכנים, למהות, למשמעות. לא, פשוט, מסה מתפקדת. זה הכל. דרך אגב, היו פילוסופים שאמרו בטעות שהאדם, כן, היו הרי הרבה הגדרות למושג שנקרא אדם. מה זה אדם? הייתה הגדרה אחת שהאדם הוא בעל חיים משוכלל. כלומר, בעל החיים הרגיל יש לו תפקודים מסוימים, ובעל החיים הנקרא אדם, שגם הוא בעל חיים, הרי מצד האמת, בעל החיים הנקרא אדם, הוא בעל חיים יותר מתפתח. במה הוא מפותח יותר? בשכלו. ולכן השכל הזה יכול להמציא טכנולוגיה. אז הפרה הולכת על ארבע רגליים, והאדם נוסע על ארבע גלגלים. או טס באוויר. לא, השכל האנושי המציא את, התפקוד הזה. אז התפקודים של האדם הם תפקודים יותר משוכללים. מדוע? כי היכולות שלו יותר משוכללות. אז האדם בעצם הוא ובעל החיים נמצאים באותה סקלה, אלא בעל החיים נמצא בתחילת הסקלה, והאדם נמצא בהמשך הסקלה. זה לא שיש כאן בעל חיים ואדם, שהאדם הוא במהות שונה מבעל החיים. לא. בעל החיים ואדם זה אותה סקלה, אותה מהות, אותו ציר. אלא בעל החיים נמצא בתחילת הציר, ואדם נמצא בהמשך הציר. היו כאלה שרצו ככה להגדיר את האדם. כמובן, טעות חמורה. חוסר הבנה הבסיסי, מה זה בכלל אדם ביחס לבהמה. בכל אופן, הבהמה נקראת בשם בהמה על שם במה. רצה לומר, כי שלמות דבר שנברא עליו נמצא בה. אף על גב שאינו שלמות גמור, כמובן, שלמות מסוימת ברמה של בהמה. מכל מקום, דבר זה נמצא אימה, וזהו במה. כי דבר מה נמצא אימה, כבר בה. הרי שכל אחד יורה שמו עליו. עכשיו שימו לב, נפלא, אומר המהר"ל. הלאה. אמנם, אל תטעה בדברים אלו, לפי מה שאמרנו עכשיו, וזאת ההערה שהעירו כאן מקודם, אז לכאורה משהו מכאן, שאנחנו שוללים את השלמות, או אנחנו שוללים את השלמות ממי שלא הצליח להוציא את השלמות בפועל, מהכוח אל הפועל. שימו לב, נקודה מאוד עקרונית. הנקודה הבאה נראית טכנית במהר"ל. אבל היא מאוד עקרונית כדי להגדיר את המושג שנקרא מהכוח אל הפועל. בואו נראה. אמנם אל תטעה בדברים אלו. כשהמהר"ל אומר אל תטעה, משמע שיש הווה אמינא רצינית, משמעותית לטעות. יש סיבה גדולה שבגללה אפשר לטעות. אמנם אל תטעה בדברים אלו לשלול השלמות ממי שאי אפשר לו שיוציא שלמותו אל הפועל, לדוגמה, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר, אשר הלך לעולמו קודם שהוציא שלמות שלו אל הפועל. אדם נפטר בגיל צעיר. יש לו כישרונות, כוחות, לא הוציא את השלמות שלו מהכוח לפועל. להבדיל מזה, אדם רצה לעשות מצווה, ומצווה מבחינתנו זה לאו דווקא מצווה במובן השולחן הרוחי של המילה, הדתי, אלא מצווה הכוונה להוציא תכונה, כישרון, מהכוח לפועל, נאנס ולא עשה את המצווה. נו, אז הוא לא הוציא אותה מהכוח לפועל. הדוגמה שתמיד הרב צוקרמן אוהב להגיד, אדם רואה אני ברחוב, מחכה באוטובוס בתחנה, מחכה לאוטובוס בתחנה, והוא רואה אני הולך ברחוב, אני מתקרב אליו. מכניס את היד לכיס, מוציא שקל, רוצה לתת לעני, בדיוק הגיע האוטובוס, עולה, ענק, סוגר את הדלת, השקל נשאר לו ביד ואני נשאר בחוץ. קיים את המצווה או לא? לא קיים. אני לכאורה לא קיבל את השקל שאותו אדם רצה לתת לו. אומרת הגמרא לא נכון. נאנס אדם. רצה אדם לקיים את המצווה. נאנס ולא עשה. כמי שעשה. מה אתה רואה? הגדרה יסודית. שהוצאה מהכוח אל הפועל זה לא ברמה של המסה. ברמה של הפיזי. ברמה שאפשר לצלם את זה, אפשר לשקול את זה בגרמי. אלא זה ברמה של הרצון. רבותיי, זו הגדרה עקרונית. הוצאה מהכוח אל הפועל לא נמדדת רק ברמה של הממד הפרקטי של המציאות, כפי שהיום החברה שופטת את הדברים. אלא ברמה של הרצון, שאם אדם נאנס ולא עשה למרות היות שרצה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. שימו לב, זו נקודה עקרונית מאוד. עוד פעם. אומר, אל תיתה בדברים אלו לשלול השלמות עם מי שאי אפשר לו שיוציא שלמותו אל הפועל. מדוע? אשר הלך לעולמו קודם שיוציא שלמות שלו אל הפועל. אין אנו שוללים העולם הבא ממנו כלל. אם יש בו הכנה אל השלמות, הוא מת. מדוע? שאנוס היה שלא הוציא שלמות שלו לפועל. כי אומרם זל, חשב לעשות מצווה ונאנס, יש לו על זה שכר כאילו עשה המצווה. מדוע? וזה מצד כי השכר לעתיד הוא לנשמה. בואו נגיד במילים שאנחנו מבינים. רצון, מחשבה, מתוך זה, נשמה. זה לא חצי עבודה. חצי עבודה בעולם הזה. אז בעולם הזה צריך להשלים את העבודה. בעולם הזה יש נשמה, מתוך זה מחשבה, מתוך זה רצון, מתוך זה גוף. מעשה, נכון. לכן אדם צריך לגלות את המחשבה, או את הנשמה, עד רמת המעשה. ודאי. אבל אם האדם רצה להשלים את התמונה, רצה לחבר בנשמה למעשה, אבל ברגע האחרון, בגורם חוץ שלא תלוי בו, נאנס. נחשב לו כאילו עשה את המעשה או לא? אומרת הגמרא, כן, כאילו עשה את המעשה. מה אנחנו מגלים? שנכון שהיציאה מהכוח אל הפועל היא ממדרגת הנשמה עד מדרגת המעשה. כלומר, מהפנים הרוחני עד הגשמי היותר גשמי. נכון. אבל אם יש דברים שלא תלויים באדם, זה נקרא שהוא הוציא מהכוח אל הפועל. רבותיי, אני אומר את זה במושגים של מכון מאיר. אחד בא למכון מאיר. רוצה להגשים את כל הרעיונות הגדולים שהוא לומד, את כל עומק נשמתו במציאות עכשיו. כן, אבל עכשיו הוא באופן מסוים בגדר של אנוס. כי הרי זה תהליך ארוך. וזה לא רב דווקא במכון מאיר, זה 120 שנה. ואנחנו הרבה פעמים מסורי מהצפון מוטים בשגגה. שאנחנו חושבים שאם לא הוצאנו עכשיו מהכוח לפועל את כל מה שאנחנו רוצים וחושבים להוציא לכוח לפועל, אנחנו לא בסדר. זה טעות. גם אנחנו בגדר של נאנס. כל אחד מאיתנו בגדר של נאנס ביחס למדרגות שהוא עדיין לא נמצא בהם, שהוא עדיין לא שם. המחשבות שלי שם. הרצון שלי כבר שם. הנשמה שלי מאז ומעולם הייתה שם. נכון. אבל אני כרגע באופן מעשי לא יכול כרגע להיות שם. אז זה, כי, זה נכנס תחת הכותרת שנאנס, ולא עשה, כי לא עשה. כלומר, שלמות של יציאה מהכוח, לכן אני אומר את זה, שלמות של יציאה מהכוח אל הפועל זה לא רק ברמה של העני שנסגרה להבדיל את האוטובוס. או אדם מת, חז ושלום. שלמות מהכוח אל הפועל זה כל אחד מאיתנו. מה שאנחנו מסוגלים להוציא מהכוח אל הפועל ברמת המעשה, השלום הטוב חלקנו. מה שלא, כרגע, גם אם אנחנו מוצאים את זה ברמת הרצון והמחשבה, זה נקרא כאילו הוצאנו מהכוח אל הפועל. כמובן, אין כאן, אם אפשר לומר, תעודה לעצלנים. אם ככה, אז העיקר המחשבה והרצון. לא, לא. הרצון והמחשבה צריכים לצאת אל הפועל במעשה, בפועל ממש, נכון. אבל לו יש ציור כזה, וכל אחד מאיתנו יש לו את הציור הזה, ברמות שלו, שיש דברים שהוא לא יכול להוציא כרגע מהכוח אל הפועל, כאילו הוציא מהכוח אל הפועל. כי היציאה מהכוח אל הפועל, זאת הגדרה שאני רוצה להוציא כאן מהמהר"ל. ההגדרה של המושג לצאת מהכוח לפועל היא לא רק תלויה במעשה, היא תלויה במחשבה וברצון ומה שאנחנו יכולים עד המעשה. אבל מה שלא, כבר המחשבה והרצון זה נקרא הוצאה מהכוח לפועל. דוגמה פשוטה שכל אחד מהיושבים כאן יכול להבין אותה. אני רוצה לעמוד מתחת לחופה, להוציא מהכוח לפועל את שני הצדדים של האדם הנקראים זכר ונקבה. אוקיי, יצאתי עם מישהי חודשיים, יופי, היה טוב, ברגע האחרון טק נגמר, לא הלך. נו, אז מה, בזבזתי חודשיים? הרי לא הגענו בסוף אל החופה. אז בסוף אין כאן מעשה. אז יש כאן יציאה מהכוח אל הפועל או לא? תשובה, יש כאן יציאה מהכוח אל הפועל. כי הקשר הזה של החודשיים בנה בך את הקשר הבא. שנקווה שהוא יהיה מתחת לחופה. אבל אם לא, אז גם הקשר ההוא. הוא גם בנה את הקשר הבא, שנקווה שהוא יהיה מתחת לחופה. כמובן לא צריך להגזים עם זה, כן? אבל העיקרון אנחנו לומדים. אז אני נבניתי מתוך הקשר הזה שלמרות שכרגע כביכול לא מימשתי אותו בפועל. איך אומרים היום? לא, אתה לא יכול לקנות עם זה במקולת, נכון? אבל הנפש, המחשבה, הרצון, האישיות, העצמיות, התוכן העצמי שלי הולך ומשתכלל, הולך ומתפתח. את הדוגמה הזאת אנחנו יכולים להבין כי אנחנו חווים אותה. אז גם בבית המדרש, בכל השאיפות הרוחניות שלנו, אנחנו יכולים להבין, כי זה בדיוק אותו דבר, אותו עיקרון בדיוק. לכן ההגדרה כאן של המהר"ל, המהר"ל, נדמה הרבה פעמים שקוראים את המהר"ל הזה, בשלב הזה פה, שהמהר"ל כאילו שואל שאלה טכנית כזאת, רגע, טוב, אז מהכוח אל הפועל, ומה קורה מי שלא הצליח? טוב, מנחמים אותך, זה בסדר, פרס ניחומים, הצלחת. זה לא פרס ניחומים, זה ההגדרה של הוצאה מהכוח אל הפועל. אם אנחנו אומרים שאדם לעמל יולד, קרי להוציא מהכוח אל הפועל, מה נקרא להוציא מהכוח אל הפועל? להוציא מהכוח אל הפועל זה ממדרגת הנשמה, לכל המדרגות הטבעיות, המדרגה המחשבתית, הרצונית והמעשית, כל מה שאפשר לממש עד רמת המעשה נפלא, מצוין, מה שאי אפשר לממש, גם מימוש ברצון וגם מימוש במחשבה, זה נקרא הוצאה מהכוח אל הפועל. זאת הגדרה של, של המציאות שנקראת עמל, של התכונה שנקראת עמל, רק עוד טיפה. אני רוצה לקרוא את זה שוב, רק רגע. וזה מצד כי השכר לעתיד הוא לנשמה, כלומר לצד הרוחני שבאדם. וכאשר הוא אנוס, ולא משנה כרגע סיבות האונס, וכאשר הוא אנוס, ולא היה עיכוב זה מצד הנשמה, כי הנשמה רצתה, כי אולי זה כבר התחיל להתממש אפילו במחשבה קצת או ברצון קצת, רק במעשה זה לא היה, כמו פה, אותו אדם שמת. רק לגוף היה עיכוב, אבל לנשמה לא, ולכך נותנים לנשמה שכר, כאילו עשה מצווה. רק, חס ושלום, אם לא עשה במזיד, בדעתו ובשכלו, וזה היה מצד הנשמה, זה משהו אחר כבר. בדיוק. הכוונה במי שאפשר לו להוציא שלמותו לפועל ולא להוציא שלמות שלו לפועל. ודבר זה יתבאר עוד בביאור רחב ובדברים ברורים. סיכום רק הנקודה הזאת, וכמו שיתבאר, ויתבאר לך כי מעלת האדם הוא בכוח, כמו שיתבאר אחר זה, ולפיכך, לא יהיה הונאה בנפשו לומר לעצמו שישב בטל ויצליח בהצלחה נצחית, אלא רק הצלחתו בקיום התורה והמצוות, לפי ההגדרות שהגדרנו על פי המהר"ל בעצמו, מה זה התורה. סדר וקשר, כל מה שדיברנו, נסתכל בוראית הברא עלמא. כן, כן. מאור, כן. אתה שואל אם דווקא לפי הסדר הזה? שאלה גדולה, בוא נעזוב את זה. נעזוב את השאלה הזאת. נעזוב את זה. בסדר? שאלה גדולה. מצד האדם, מלמטה למעלה, מה קודם, המחשבה או הרצון? בוא נתחמק מהשאלה. מצד הבורא, המחשבה והרצון זה אותו דבר. מצידנו, אני עונה לך בחצי משפט. יש, הרב קורא לזה במוסר אביך, רצון טוב מעיקרו ורצון מעשי. אנחנו בדיוק עכשיו עוסקים בסוגיה הזאת. הרצון הטוב מעיקרו, זה הרצון הנשמתי, הוא קודם למחשבה. הרצון המעשי שהוא מוביל אל המעשה, הוא אחרי המחשבה.
זה רק הניתוק של הרצון
הרצון מצד האמת קודם למחשבה. אבל אחרי שהשתכננו במשהו, אנחנו רוצים. איזה רצון? רצון שהוא התחלה של מעשה כבר.
אנחנו כותב בין היה דווקא זה שבאמת זה אשליה שאנחנו רוצים משהו בעולם. כי הרצון מצד עצמו הוא פועל אותנו.
נכון.
כותב את זה...
כותב בורות הקודש, פסקאות ארוכות, זה נושא גדול, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו. רבותיי לא מתפזרים.
אפשר לקרוא לזה רצון, רצון, או שרק כאילו פסוק...
אני הייתי קורא לרצון הזה נשמה. בואו לא נתפזרים. לא, ממש לא. הרצון המעשי, הרצון המעשי, או הרצון הפנימי? הרצון הפנימי זה מעין עולם הבא, זה נשמה שבאדם, זה אינסוף שבאדם. הרצון המעשי הוא קשור לרגשות, לתחושות, למידות, לדמיון, הוא קשור להמון צדדים שבאדם. הרצון שאנחנו מדברים, כשאדם אומר אני רוצה, אנחנו מדברים על הרצון המעשי. אני רוצה לאכול לחמנייה עם
דבש.
נגיד, הלוואי עלינו. אני רוצה לאכול לחמנייה עם דבש. דבש טהור. חמאה ודבש. זה בריא. אז זה רצון מעשי. הרצון הזה יוביל אותי לאנג'ליקון לחמנייה. ללכת למכול, לקנות דבש וחמאה, וסכין חד פעמי, ולמרוח, ולאכול. נכון. זה רצון מעשי. אבל אנחנו נאמר על הרצון ברמה אחרת, הרבה לפני כן. הרצון הראשוני שנמצא בבסיס האדם. איך אני חושף את הרצון הזה? זה נושא אחר. אנחנו נוגעים פה בסוגיות עצומות, וזה לא נושא שלנו עכשיו.
אז
אולי כשנגיע לסוגיית חיים של תורה נדבר על זה. אולי כשנגיע לחיים של תורה נדבר על זה. אנחנו עכשיו בעמל תורה.
אם הנשמה, כאילו, דבר שאתה לא יכול לחוש אותו, גם לא הייתה רצון.
מי אמר?
אמרת הרצון הרוחני, אתה לא...
אמרת שאני לא יכול לחוש אותו?
כן.
לא אמרתי משפט כזה?
אני לא חש את זה ברגש, אז...
לא אמרתי משפט כזה? אני לא אמרתי משפט כזה מעודי נראה לי.
לא,
אתה לא אמרת... לא רק בדקות האחרונות. את הנשמה אי אפשר לחוש ולהרגיש ולהבין, אני לא אמרתי בחיי משפט כזה. את הנשמה אפשר לגלות בגילויים קטנים של תחושה, רגשות ושכל. זה נכון. עכשיו מה אתה שואל? עכשיו מה אתה
שואל?
מוסר אביך, מוסר אביך. העיגולים.
כן,
העיגולים. כן, הבנתי אותך.
אז הרצון והנשמה זה בעצם שתי דברים
מופרדים. לא, הרצון המעשי והנשמה זה שני דברים מופרדים.
אה, זה הרצון
המעשי. המעשי, כן. טוב, רבותיי, חוזרים. הלאה. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה שמופיעה בגמרא בפרק חלק, שהזכרנו אותה, אבל עכשיו אנחנו יותר, עוד יותר מפתחים את הסוגיה של העמל. אומר המהר"ל, וזה קצת קשור למה שהעיר עכשיו, שכחתי, משאשה. שימו לב. אומר המהר"ל, לכך אמרו בפרק חלק, אדם לעמל יולד, כמו שאמרנו שניים שמתחלקים לשלושה. אמר רבי אליעזר, איני יודע על איזה עמל מדובר פה. אם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. עמל פה, בואו נגדיר הגדרה אחרת כדי להתקשר לדברים לפי הסגנון שלנו, עמל חוכמה. יותר מדויק אולי, עמל שקשור לצד המופשט שבאדם ושבעולם, שבא לידי ביטוי בשכלו, בחוכמתו. נכון? אי אפשר לשקול חוכמה. אי אפשר לשקול אותה בקילו, ואי אפשר להעריך אותה בקילומטר. נכון? חוכמה זה משהו רוחני. זה משהו מופשט, אבסטרקטי כזה. טוב. אז האם האדם בא לעולם כדי לעמול, להוציא אל הפועל, מהכוח לפועל, את הצד המופשט שבו? זה נקרא מלפה. שהדיבור הוא בעצם תוצאה של שכל, של חוכמה. או, שואלת הגמרא, שואל רבי אליעזר, אם לעמל מלאכה? או שאדם בא להוציא אל הפועל את הצדדים היותר טבעיים, חומריים, מדודים, מוגבלים שבו. אותם הכוחות שאפשר למדוד אותם, שבאים לידי ביטוי בפעולה, במלאכה. אז האם האדם בא לעולם כדי להוציא מהכוח לפועל את הצד המופשט שבו, או את הצד היותר מוחש שלו? זאת השאלה של הגמרא, זאת ההתלבטות. אומרת הגמרא, כשהוא אומר, נפש עמלה, עמלה, עמלה לו, כי החף עליו פיו, ואומר לעמל פה. כן, החף עליו פיו, אם כן פה, עמל פה. ועדיין, אומר רבי אליעזר, אני יודע, טוב, עמל פה, יש שתי בחינות של עמל פה. יש שתי בחינות של חוכמה, יש שתי בחינות של מופשט. יש מופשט אנושי, יש מופשט אלוהי, יש מופשט אלוהי, יש שכל אנושי, שכל אלוקי. נו, אז על מה מדובר? ועדיין אני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. עמל תורה זה עמל האלוהי, עמל הדיבור החוכמה האלוהית, עמל שיחה זה עמל השכל האנושי, למרות ששיחה נראה בהמשך אולי קצת יותר מדויק ממה שאמרתי עכשיו. כשהוא אומר לו ימון ספר התורה זה מפיך, והגית בו יומם ולילה, ואומר לעמל תורה, עכשיו שימו לב, אסור לשכוח את המהר"ל בתחילת תפארת ישראל. המהר"ל לא מזלזל, הרי זה פרק ג', המהר"ל בפרק א' מברר שאנחנו לא מזלזלים בעמל מלאכה או בעמל שיחה, אלא העמל מלאכה ועמל שיחה צריך לינוק ולקבל את כוחו ואת ערכו מעמל תורה. זה לא שעכשיו אנחנו מבטלים את כל העמלים האחרים. מה פתאום? גדול הנהנה אפילו ברמת הפרנסה. גדול הנהנה מהגיעו יותר מראה שמיים. ברור? אז אדם שהוא מפרנס את עצמו בכבוד ולא זקוק למשנת של מישהו אחר, התורה רואה בזה ערך חשוב מאוד. ברור? גדול הנהנה מהגיעו. מהבחינה הזאת הוא יותר מראה שמיים. אומר הרב שם בעיניה, כי ראה שמיים יכול לסמוך על השם, להגיד הכל השם יפעל. אבל אדם שנהנה מהגיעו מבין שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח לפעול. וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל, אז לך תעשה חיל. מה אתה מחכה שהשם יעשה בשבילך? כן, הר"ן, כידוע, בדרשות הר"ן היה אומר, כתב, שכשהתורה אומרת ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה לא בעיה ואמרת, זה ציווי. האדם מצווה לומר, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כן, כוחי ועוצם ידי. אבל בתנאי אחד, שזכרת, כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. על פי זה הרב ציוד היה אומר שמצעד צבאי ב-A-B-R לפני כמה שנים, זה על פי הרן הזה. ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אבל תזכור שמי נותן לך את הכוח לעשות חיל. לכן אנחנו לא מזלזלים בכל ההוצאה מהכוח לפועל ברבדים הטבעיים של האדם, או ברבדים השכליים האנושיים שלו. מה פתאום? אנחנו מאוד, התורה מאוד מעריכה את זה, ודאי. אבל, השאלה מה נקודת המוצא? השאלה מאיפה הכל יוצא? האם כשאני יוצא לעמל מלאכה, זה יוצא מעמל תורה? או שעמל מלאכה ועמל תורה, זה שני דברים שונים. אני אומר את זה ברמה של עיתון. כשאני בא לבית המדרש, עמל תורה, אז אני אדם ערכי, אידיאליסט, אמיתי, לא ציני, לא שקרן, לא צבוע, ישר דרך, איש אמת. אבל כשאני הולך לעבודה להתפרנס, שם, אני צבוע, אני מחוספס, אני כוחני, אני רמאי, אני גנב. זו בדיוק הבעיה, שמפרידים בין בית המדרש לבין המציאות. אז ברור שעמל מלאכה צריך לקבל את ערכו מעמל תורה. וברור שעמל שיחה, שבחינת שיחת חולין, שכל של חול, שכל של בן אדם, נקרא לזה לימודי המדעים, או עד הרמה אפילו של שיחה בטלה, שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד, אומרת הגמרא. שיחתן של בני ארץ ישראל תורה, אומר הירושלמי. ויצא יצחק לסוח בשדה זו תפילה, אומרת התורה. להפוך את השיחים, את השיחה לתפילה, זאת המדרגה שלנו. אז אנחנו מזזים בשיחה? מה פתאום? אנחנו לא מזזים בשיחה. שיחה זה דבר גבוה מאוד. לכן 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. כי רק הן יודעות לשוחח ולהפוך את השיחה לדיבור. אמנם, אל תרבה שיחה עם האישה. כי השיחה שלה יכולה להפוך לשיחה בטלה. אבל אם אנחנו מרימים את השיחה למדרגת דיבור, מצוין, אל תרבה, הלא אמרו אל תשוחח.
שיחה בטלה בשבילנו.
שיחה בטלה, מה זה שלנו? הבעלים.
בשביל הבעלים.
לא, לא. שיחה, מה שאצל אדם ממין זכר זה שיחה בטלה, אצל אדם ממין נקבה זה דיבור. ואחרי כשמתחתנים, אחד הדברים שצריכים ללמוד לפני החתונה ובעיקר אחרי החתונה, זה איך לדבר כשמשוחחים. איך שיחה הופכת לדיבור. איך פעם אמר לי אדם, אמרתי לו שאני אשתמש בזה, אני יכול להשתמש. אמר לי פעם חתן צעיר, למה אשתי לא יכולה לדבר איתי כשאני ישן? אמרתי לו, אבוי. את זה היית צריך להגיד לפי שהתחתנת, אני אומר לך, רגע, תתעכב קצת, תמתין, רגע, אמתין, אתה בממתינה. כל החיים זה ההגעה למצב שאנחנו מבינים ששיחה זה דיבור. לכן 10 קבין של יופי ירדו לעולם, נכון, שקר החן ואבל היופי, אז יופי זה הרבה יותר מאשר שקר, שקר זה אבל, אבל 9 קבין של יופי נטלה ירושלים, כי ירושלים יודעת לגלות את היופי הזה ברמת הקודש, אותו דבר, אותו דבר. 10 קבין של שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים. כי האישה יודעת לרומם את ערך השיחה למדרגת דיבור. ולא שיחה בטלה. נכון? ואנחנו, אדם ממין זכר, יש לנו בעיה עם מה שאמרנו עכשיו. זה יפה להגיד בשיעור, אבל זה קשה לחיות את זה, כן? סובך. אבל בשביל זה התחתנו. התחתנו כדי לחבר בין דיבור לשיחה. כדי להגיע למצב של לסוח בשדה. טוב, קצת סטינו. לכן שיחה פה, זה מרמה של שיחת חולין. הכוונה, נקרא לזה חוכמת אנוש, כמו למשל מדע וטכנולוגיה, הדרמה של שיחה, מה שקוראים היום שיחה, שיחת חולים ברחוב. אז אם האדם נברא לעמל תורה, והסתכל באורייתא וברא עלמא, הסתכל בתורה וברא את העולם, אז עמל תורה לא בא לבטל את עמל שיחה, ולא בא לבטל את עמל מלאכה, אלא הוא בא לתת להם את הערך הנכון, את הכיוון הנכון. זה פילי פלאות מה שכתוב בגמרא, שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. זה פילי פלאות. כי שיחה של תלמיד חכם זה תורה. שיחתן של בני ארץ ישראל תורה. מי שיושב בארץ ישראל הוא מדבר תורה. גם מדבר פוליטיקה. גם מדבר דברים אחרים. זה תורה. טוב, כמובן, מדרגות מדרגות בתורה. כן? ברור. זה כתוב בגמרא בירושלמי. אני לא זוכר בדיוק איפה. כתוב בירושלמי. דרך אגב, להבדיל מזה כתוב שאפילו על שיחה קלה בין איש לאשתו, בזמן הזיווג, מרים לו ביום הדין. מראים לו לאדם ביום הדין. כלומר, זמן הזיווג זה הזמן שבו בעצם יש את החיבור, ושם קו פרשת המים, נקודת הצומת, אפשר לומר, בין שיחה שהיא חשובה והיא בונה, לבין שיחה שהיא שיחה מאוסה, שם הקו נמצא. אז אפילו שיחה בשעת זיווגו של אדם, מראים לו ביום הדין. איזה שיחה זאת הייתה? האם זאת הייתה שיחה להרבות אהבה, להרבות אהבה ביניכם, להרבות אהבה בעם ישראל, להרבות אהבת השם, או שיחה של תאווה, של בהמיות? זאת השאלה. איזה שיחה מדובר שם? עד כדי כך, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מראים לו ביום הדין, אומרת הגמר. טוב, בכלל ככה, פעם עשיתי איזושהי חקירה קטנה, יש ספר, נקרא מכלול המאמרים והפתגמים, ששם יש ריכוז גדול, לא של הכל, אבל ריכוז גדול של, של כל מיני מאמרים בחז"ל. אם אנחנו מחפשים מקור, אפשר למצוא את זה שם. ויש עוד ספר אחד, לא מכלול המאמרים והפתגמים, אלא אוצר האגדה, אם אינני טועה, זה נקרא, ששם יש לפי ערכים, למשל, אתה מחפש ערך שיחה בתלמוד ובמדרש. אז אתה מחפש שם בסין, שיחה, אתה מוצא את כל המקומות. אז פעם ככה ישבתי לסוגיה הזאת, וראיתי ממש עשרות, אולי יותר, אולי 200 מקומות, אני לא מדייק, שמובא השורש הזה שיחה, בחז"ל. מפליא לראות ביחס למה זה נאמר. סתם ככה. אם מישהו פעם צריך להכין שיעור באיזשהו עניין, יפתח אוצר האגדה בנושא שהוא צריך, יגלה דברים מדהימים. יפתח קונקורדנציה. איפה משהו מחפש כתוב בתורה? אפשר להגיע להרבה תובנות. כמובן הכל בעקבותיהם של חז"ל, אנחנו לא באים להמציא חדשה תורה חדשה. אבל כשאתה פותח את הקונקורדנציה, או למשל ספר כזה כמו אוצר האגדה, אתה רואה איך ביטוי שורש בלשון הקודש, יש לו משמעות אדירה, עמוקה. ואתה פתאום רואה שלכאורה מדובר בנושאים שונים, בתחומים שונים, אבל בעצם יש כאן איזשהו עמוד שדרה אחד שמקיף את הכל, והזוויות בצד החיובי, בצד השלילי, וכו'. אז לגבי שיחה, כדאי מאוד פעם לראות שם, מה התורה, שורש שיח, או שין חטאי, או שין י' ח' או שין חטאי וכו', או שין ו' ח', כדאי לראות את השורשים האלה בתורה, וגם בדברי חז"ל באוצר האגדה, מופלא מאוד. טוב, אז זאת ההתלבטות של רבי אליעזר, והפתרון לקושייה, כשנאמר, לא ימוס ספר תורה זה מפיך וכו', ואומר לעמל תורה. אומר המהר"ל, ובערו בזה הדברים אשר אמרנו, כי האדם הזה לא נברא בשלמותו האחרון, והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. עד לכאן הכותרת, אדם לעמל יולד. עכשיו, לאיזה עמל? ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. סליחה, עוד לפני כן. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. רבותי, המשפט הזה הוא חשוב. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. האם יגיע מצב שבו אנחנו נהיה בסוף שלמים? לא. בעולם הזה לא. מצד האמת גם בעולם הבא לא, אלא זה שם זה במדרגות של עולם הבא כבר. אבל בעולם הזה ודאי שלא. ולא יגיע להיות נמצא בפועל, נא להדגיש את המילה לגמרי. להיות בפועל ברמת ביניים, כן. כל פעם אנחנו מממשים איזושהי מדרגה שהיא מטרה, והמטרה הזאת הופכת לאמצעי למטרה הבאה, ואז הגענו למטרה הבאה, ואז היא הופכת לאמצעי למטרה הבאה, ככה עד אין סוף.
מה זה שלמותו האחרון?
שלמותו האחרון זה תלוי מה זה שלמותו האחרון. אם זה בעולם הזה, זה בעולם הזה, זה בגן עדן, בגן עדן, בעולם הבא, בעולם הבא. זה מדרגות. נכון, אין שלמותו, זה מה שהוא כותב. הנה, זה מה שכתוב. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם, אלא, אבל תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון. מה שלמותו האחרון? להיות עמל. תמיד אנחנו אומרים בהקשר הזה, מה שכותב הרב בעולת ראייה, הפסוק של דוד המלך בספר תהילים, ישמח לב מבקשי השם. לא כתוב ישמח לב מוצאי השם. אומר שם הרב, אני אומר את זה בלשוני, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו מחפשים כל הזמן למצוא. רוצים להגיע למטרה. אבל מצד האמת, מי ששמח, זה לא מי שמוצא. זה מי שהוא תמיד מבקש. ישמח לב, מבקשי השם. מי שתמיד חי במדרגת חיים של בקשה, אחרי בקשה, אחרי בקשה, אחרי בקשה, הוא שמח, כי הוא תמיד מתפתח. הוא תמיד מתחדש. אין חדש תחת השמש. אבל מעל השמש, אין כל ישן, אומר רבות הקודש. לכן, אנחנו לא שאנחנו מזלזלים במציאות, אבל כל מציאה שמצאנו, היא בקשה למציאה הבאה. ישמח לב, מבקשי השם. אי, מצאנו, נכון? אבל אם אתה חי ברמה של מבקש, אז גם מה שמצאת, זה בקשה למציאה הבאה, וכן הלאה, עד אין סוף. תמיד אנחנו אומרים בהקשר הזה, מה? מציאה זה הערה מאוד יפה, הערה הזאת. לכאורה מציאה זה משהו שהוא לא שייך אליי. אז למה זה נקרא מציאה? נכון? קניין זה משהו שקשור אליי באמת, אני קונה. זה קנייני, זה הקניין שלי. אבל מציאה... לחיצוני לי, אדם הלך ברחוב, פתאום הוא מצא מציאה. מסביר שם הרב, כי גם כשאנחנו מוצאים, גם כשאנחנו מגיעים להישגים, מצד האמת זה הרבה מעלינו. זה מציאה. זה מתנה מאת השם. זה לא ברמה שלנו. צריכים לבקש להגיע למדרגת מוצא. ואז להמשיך להיות מבקש. פילי פלאות. אני רוצה רגע לברוח למקום אחר.
הזכרנו את זה פעם. הפסוק, רוני הקרה לא ילדה. ראיתי פעם בספר דגל בחיים אפרים. רוני הקרה לא ילדה. איפה שמים בו את הפסיק בפסוק הזה? אפשרות אחת, רוני, תשמחי. מי תשמחי? אותה הכרה שפעם לא ילדה, הייתה הכרה, ועכשיו היא ילדה. כלומר, לפי זה מי זאת השמחה? היולדת. נכון? אפשרות ב', רוני הכרה, תשמחי הכרה. שמה? שאת לא יולדת. לא זה יכול להיות. בדרך כלל מי שמח? מי שיולד או מי שלא יולד? אומר בעל דגל מחנה אפרים מופלא. רוני הכרה לא ילדה שילדה. זה ברור, אדם שהגיע ללידה, וכל החיים שלנו בעצם זה הכרות ולידות, כל אחד מהלידות שהוא מחפש, כן? אז ברור שכשמגיעים ללידה אנחנו שמחים. אבל יש בעיה, שכשמגיעים ללידה, כשילדנו כבר, אז אולי נפסיק להמשיך בללדת. זה בעיה. לכן אנחנו צריכים להיות, להמשיך להיות הכרים, להסתכל על עצמנו ברמה של הכרות, כדי שגם הלידה שהגענו אליה, היא תהיה הכרות ביחס ללידה הבאה. לכן שני הפירושים הם. חבודה, זה המפתח לכל החיים. ממש. רוני, ההכרה שלא ילדה, וגם רוני ההכרה לא ילדה, שניהם אמת. אמר בעל דגל מחנה אפרים מופלא. זאת המחלוקת בין הגרסאות במשנה במסכת אבות. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב, יש שתי גרסאות. גרסה אחת שלא על מנת לקבל פרס, גרסה שנייה, על מנת שלא לקבל פרס. הוא אומר בעל דגל מחנה אפרים, זה בדיוק זה. שלא על מנת לקבל פרס, הלוואי שיהיה פרס, אבל זה לא בשביל הפרס. אבל אם יהיה פרס, מה אני אגיד? תודה רבה. אבל על מנת שלא לקבל פרס, זה אני לא רוצה פרס. למה? כדי שאני אמשיך לעבוד את השם, להמשיך לבקש. אתם איתי או שהלכתי לאיבוד? שלא על מנת לקבל פרס, זה הלוואי שתהיה לידה. רוני! היולדת. כי פעם היית קרה ולא ילדה, ועכשיו ילדה. אז שלא על מנת לקבל פרס, זה הפסיק פה. אנחנו מסביר. על מנת שלא לקבל פרס, זה אני רוצה להישאר הכרה. זה הפסיק הזה. נו, אז מי צדק? מה הפשט? שניהם. הפשט הוא שאנחנו לא רוצים, כלומר זה שלא על מנת לקבל פרס, אבל גם על מנת שלא לקבל פרס. שניהם אמת. לכן כל החיים שלנו בעצם, זה להגיע למטרות, להשיג הישגים, לממש יעדים, אבל כשהיעדים האלה וההישגים האלה הם התחלה להישגים הבאים. אז מצד אחד כל הזמן אדם שמח על מה שהוא קנה, על מה שיש, ומצד שני כל הזמן הוא מאותגר, ולא חס ושלום, גם המתוסכל, אלא מאותגר על מה שהוא עדיין לא השיג, על מה שאין. זה השקפת התורה. ישמח לב מבקשי השם. זה שאנחנו מבקשים, זה לא מה שאנחנו לא רוצים למצוא ואנחנו לא מוצאים. כל אחד מאיתנו ברוך השם מוצא. אבל המציאה הזאת היא בחינת בקשה. אומר שם הרב שהעיקר זה להיות מבקש. הבקשה עצמה, כך הוא כותב, הבקשה עצמה היא המציאה. עולה טריה חלק א'. האמת שרציתי לצלם בדף ושכחתי. אני חושב באלף או בבית כבר נמצא את זה. שבאלף. כן, עולת ראיה א', עמוד רש, רש א'. אני קורא רק את המשפט שלנו. ועל ידי קדושה עליונה זו, זה קשור לתחילת הפסוק, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם. אז עמוד רש א', ועל ידי קדושה עליונה זו, יש פה לכלוך ברוך השם, זה מראה שלומדים את זה. ועל ידי קדושה עליונה זו, אנו באים לידי ההכרה, שהחפץ הפנימי של בקשת השם, הוא העולה על כל החיים ועל כל העושר. ושהבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת. לא המציאה, שהיא תמיד בלתי אפשרית. כי איננו צועדים מגודל אל גודל, מבקשה לבקשה, מבהירות לבהירות, ומוודאות לוודאות יותר עליונה. אני השתכנעתי שצריך להכניס את זה לדף, הדף ישופר. עמל, אדם לעמל יולד. זאת הבקשה. טוב, יש כאן עוד כמה דברים שקשור למציאה, שבאמת אנחנו לא מוצאים, כי
אבל אם כל, עוד משפט אחד, אבל אם כל ימצאו לנו, ימצאו של השם אלינו, איננו תמיד עסוקים בבקשה, לבקש את השם, ולהתעלות בעילוי אחר עילוי. וכו'. אז שואלו מה טוב חלקנו? אנחנו חיים בעולם של סוף, נכון? איך אדם, איך החיים בנויים היום? ברמה של פרויקט כזה. כן, אתה חי פרויקטים. אז אם זה פרויקט כלכלי או פרויקט בעולם ההייטק, לא משנה. אתה חי פרויקט, סיימת את הפרויקט, עשית V אחרי זה X, יצאת לסוף שבוע בטורקיה, מתחיל פרויקט חדש. מה הקשר בין הפרויקטים? אין קשר. נכון? לא. יש קשר בין הפרויקטים? לא. העולם שלנו, המודרני שלנו, עולם של פרויקטים. עולם שקראנו לו פעם, עולם של שינויים, לא עולם של חידושים. אבל השקפת התורה היא הפוכה לגמרי. אנחנו לא חיים מפרויקט לפרויקט שאין קשר בין הפרויקטים. אנחנו שייכים למהלך הדרגי כל הזמן, כל המתפתח, עוד ועוד ועוד ועוד. זה הסדר. טוב, האמת שרציתי לסיים היום את המהר"ל, כנראה שזה לא יקרה. אז נא לסיים את המהר"ל לקראת יום ראשון, וחוזרים לסדר בעזרת השם. בסדר? יכול להיות שביום שני הבא יהיה אפשרי לקיים שיעור. שני הקרוב. בסדר? יכול להיות בכלל שבימי השני הקרובים יהיה אפשר, עד סוף הזמן, יהיה אפשר לקיים שיעור. אז אם תרצו לקיים את השיעור כדי שנוכל להשלים את עד תשע באב, אז נתאם את זה ביום ראשון לגבי הזמן. לגבי האינטרנט, צריך לבדוק, כי יש, ברוך השם, הרבה מאוד אנשים שנכנסים באינטרנט. היום מתקשר אליי מישהו, אני כבר מכיר אותו, מישהו שנמצא בכלל באלת, הוא שומע, הגיע לדיסק, לשיעור 50 באינטרנט בבינה נמונה, ויש לו שאלות, שואל. כל פעם ככה, כל איזה 10-20 שיעורים הוא מתקשר, שואל. אז אנחנו גם חווים לאינטרנט מצד האמת. אז ננסה למצוא שעה כזאת, שהיא תהיה נוחה גם לשידור באינטרנט, בסדר? אז ביום ראשון כרגיל, ונראה גם יום שני בעזרת השם. נתראות, שבת שלום.